אני רוצה לפתוח באיזשהו קטע מעלה חיוך על אבא חרדי ואבא חילוני מסבירים על חנוכה. אני מניח שיש קטעים דומים על על כל מגזר ומגזר, אבל זה מה שמצאתי, ומתוך זה בעזרת השם אנחנו ניכנס לשיעור עצמו בעזרתו יתברך. אבא, זה אבא חרדי מסביר על חנוכה. אבא, איך ניצחנו את היוונים? בעזרת השם. אז בשביל מה המכבים? שואל הילד. הם היו רק החיילים. השם עזר להם בעזרת השם, וברוך השם הם ניצחו. אבא, המכבים היו חיילים? חיילים של השם, צבאות השם. אבא, אז המכבים היו חבדניקים? לא, 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 חס וחלילה, הם היו ליטאים. אבא, ליהודה המכבי היה נשק? כן. אז יהודה המכבי היה חילוני או גוי? חס ושלום, מה פתאום חילוני או גוי? אבל רק חילונים וגויים הולכים לצבא. פעם גם דתיים היו הולכים לצבא. אבא, למה המכבים הלכו לצבא ואנחנו לא? כי היום התורה שומרת עלינו. ואז התורה לא שמרה עליהם? שואל הילד. אומר אבא, אולי תלך עם מוישי לקרוא קצת משניות. המכבים למדו משניות? למדו תורה, הרבה תורה. ולא עבדו? חס ושלום. אז אנטיוכוס נתן להם כסף? לא, הם עבדו והרוויחו פה ושם. מה אבא בשחור כמו דוד ינקי? ינקי לא עובד בשחור. אז במה עבד מתתיהו? הוא היה חקלאי. מה אבא מתתיהו היה תאילנדי? השם מרחם, מה פתאום תאילנדי? אז איך הוא עבד בשדה עם חולצה לבנה? ומניין לך שלבש חולצה לבנה? אומר הילד, מוישי אמר לי שיהודי אמיתי הולך רק עם חולצה לבנה. אוי, אתה מבלה יותר מדי עם המוישי הזה. אבל הוא צודק. אבא, מה רצו המכבים? הם רצו מדינה יהודית עצמאית שהם ינהלו אותה. זה מה שגם אנחנו רוצים? כן, אבל אסור לנו להגיד את זה. אנחנו לא ציונים. אבא, אני רוצה להיות מכבי ציוני חייל. גבעת, מה קרה לך? לא, אבא, בצחוק. אני הולך להופעה של שוויקי. יופי, תמסור דף למשפחה של מוישי. טוב, זה קטע קצת מעלה חיוך על אבא חרדי מסביר קצת על חנוכה. קטע מקביל, הפוך, על אבא חילוני מסביר על חנוכה. אבא, למה המכבים נלחמו ביוונים? לא עכשיו. למה לא עכשיו? אני עכשיו עורק כדורסל. נו, אבא, מה זה חשוב? העיקר שהם ניצחו. אבא, באנציקלופדיה כתוב שזה בגלל שהמכבים לא רצו לאכול חזיר. יכול להיות. ובגלל זה הייתה כזאת מלחמה? תראה, חזיר זה ים של כולסטרול. אולי המכבים היו בקטע של בריאות וזה. אבא, בגלל זה הייתה מלחמה. המכבים האלה מהבריאות יכולים להיות נורא קיצוניים. אבא, למה היוונים הכריחו אותם לאכול חזיר? כי הדתיים עושים עניין מכל דבר. המכבים היו דתיים? מה פתאום, דתיים לא הולכים לצבא. אז איך הם ניצחו את כל היוונים? אלוקים עזר להם. אבל אמרת שאין אלוקים. באמת אין. אז יש או אין? אין. אבל הם חשבו שיש. אבא, לא הבנתי. מה לא הבנת? אבא, לא הבנתי אם יש אלוקים. אז תשאל את אמא. אבא, כל פעם שאתה לא יודע משהו, אתה שולח אותי לאמא. אני יודע דברים חשובים. אם יש אלוקים זה לא חשוב. אבא, כתוב שיהודה המכבי ניצח את היוונים בבית חורון. אם כתוב, אז כתוב. איפה זה בית חורון? רחוק, זה לא בארץ, זה באמריקה. אבא, קולומבוס גילה את אמריקה רק בשנת 1492. אתה יודע שאתה נודניק? זה בשטחים. מה, אבא? המכבים היו מתנחלים? ידעתי. אולי תלך לשחק עם שון? אבא, כשנהיה שוב בטיב טעם, גם אותי הכריחו לאכול חזיר? אם אתה ממשיך שוב עם השאלות האלה, אין פסטיגה על השנה. אבל אבא, אני מפחד, יש לי רק אחות אחת. אז מה? למכבים היו חמישה אחים שנלחמו יחד. אולי תלך לראות דורה, או דורה, לא מנוקד לי פה, לא יודע מה זה. אני רוצה לראות מכבי. טוב, תראה מכבי. אבא, איפה המכבים? הנה, בצהוב. אלה מכבים? כן. איך קוראים להם? פייזר, ביינום, בטיסטה, בלוסנטל, קאמינגס. אוף, אבא, אתה מעצבן. זה לא שמות של מכבים. לאן אתה הולך? להילחם ביוונים. אתה לא הולך לשום מקום. אבא, אני רוצה להיות מכבי, דתי ומתנחל. השתגעת? אתה לא יוצא מהבית, שמעת? סתם, אבא, תרגע, אני קופץ עם שולי מקדונלדס. יופי, תביא לי צ'יזבורגר. איזשהו קטע מעלה חיוך. אני מניח שיש קטעים דומים על, עלינו, על הציבור הדתי-לאומי, חרדי-לאומי. אפשר לחבר קטעים דומים שבסוף, אבל בחנוכה זה מלחמת תרבות. חנוכה זה חג שמביא לקצה את הפער בינינו לתרבות יוון, ובעצם מעמת אותנו כל שנה מחדש עם, עם פערי תרבות. בסדר? עד היום, אני חושב, אני מאוד כאן, פעם אחרונה שהתעניינתי בכדורסל, היה נראה לי בכיתה ח', ואז היה כל שנה בחנוכה משחק בין מכבי תל אביב לאיזושהי קבוצה מיוון. עדיין זה ככה? או שכדורסל זה לא הקטע שלכם? טוב, בסדר. חנוכה זה סוג של, חג שמחדד הבדלי תרבות. וכל שנה בחנוכה יש המון המון אירועי תרבות. למה דווקא בחנוכה יש אירועי תרבות? כי זה נהיה באיזשהו מקום שהחג שמציין את המלחמה בתרבות יוון הפך להיות באיזשהו מקום חג שאנחנו מציינים אותו קצת כמו תרבות יוון באיזשהו מקום. כלומר, כשמישהו הולך להצגה, אני לא בדיוק בקיא, אבל באמת בסביב חנוכה יש המון המון הצגות. זה הצגות, תיאטרון, זה משהו שיוונים הכניסו, מחזות למיני, זה משהו שהוא קשור לתרבות יוון. וחנוכה אנחנו צריכים בעצם לחדד פערים, מה ההבדל בינינו ליוונים. אז הבאתי פה מקור, המקור הראשון פה בדף, זהו משנה במסכת מידות. המשנה במסכת מידות מתארת את הר הבית. יש בעצם את הר הבית, במרכז יש את בית המקדש, מסביבו יש את כל מיני עזרות, עזרת ישראל, עזרת נשים, חיל, כל מיני מקומות, ובעצם מחוץ לחומות הר הבית יש מקום שנקרא סורג. מה זה הסורג הזה? אז בואו נראה רגע מה זה הסורג הזה. אומרת המשנה במסכת מידות, לפני ממנו, הסורג בעצם היה גדר לא גבוהה, לא גדר שבא למנוע פיזית איזשהו מעבר, זו לא חומה, זו גדר סמלית. גדר שבא להגיד עד איפה מותר ליהודי להיכנס, עד איפה מותר לגוי להיכנס, שמשם והלאה מותר רק ליהודי להיכנס. זו גדר סמלית. אומרת המשנה במסכת מידות, במקור הראשון בדף. לפני ממנו, סורג. גבוה 10 צפחים. כמה זה 10 צפחים? פחות ממטר, כן, 80 סנטים, פחות או יותר, נגיד בין 80 סנטים למטר, זה לא משהו גבוה, לא משהו שאי אפשר לעבור בקפיצה. ו-13 פרצות היו שם. למה היו שם הפרצות? שפרצו מלכי יוון. חזרו וגדרו, אחרי הניצחון על היוונים, חזרו וגידרו את הפרצות האלה. וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. כלומר, כשיהודי מגיע לאותה מקום שבו היה פרצה וגדרו מחדש, אז היה צריך להשתחוות ולהודות לקדוש ברוך הוא על הניצחון על היוונים. עכשיו, המספרים פה הם לא מקריים. סורג שמבטא מקום שבו אנחנו עוצרים את הכניסה, אומרים היוונים אנחנו רוצים לפרק אותו. היוונים לא מתלהבים מהאיסור כניסה להר הבית. הם אומרים, אם יש פה גדר שתכליתה להגיד שמפה ועלה יש, מותר ליהודי להיכנס ולגוי לא, אנחנו רוצים לפרק את הגדר הזאת. אבל הם לא הרסו את הגדר לגמרי. מה הם עשו? פרצו פרצות. כמה פרצות? המספר 13 הוא מאוד מאוד סמלי. גם אצלנו ביהדות וגם להבדיל בתרבויות אחרות. איפה המספר 13 משמעותי ביהדות? גיל בר מצווה, נכון. איפה כתוב שגיל 13 הוא גיל בר מצווה? שהכל נהיה בלא... איפה זה כתוב? זה כתוב במשנה, אבל מי אמר? איפה כתוב בתורה? כזה דבר חשוב, היה אמור להיות כתוב בתורה. זה כתוב בפרקי אבות, נכון? לא.
בתורה איפה זה כתוב?
כן. ומאיפה בכל זאת לומדים את זה? רמז קצור לפרשת השבוע שעברה.
שעברה?
כן, שקראנו. לפני 3 ימים. ויקחו שמעון ולוי איש חרבו. משתמשים במילה איש ביחס לשמעון ולוי, שבאותו זמן היו בגיל 13. כאן אנחנו עושים את החישוב, מתי הם נולדו, מתי יעקב ירד לחרן, מתי הוא יצא משם. הם בגיל 13, מפה זה אחד המקורות לזה ששמעון ולוי מזה שמשימון ולוי לומדים שבר מצווה זה בגיל 13. סגור סוגריים. אז גיל 13 זה גיל משמעותי. איפה עוד 13 משמעותי ביהדות? מה זה 13 מידיה? מה זה המידות האלה של הקדוש ברוך הוא? יש 13 מידות שהתורה נדרשת, וזה לא 13 מידיה, נכון? זה גם... לא מדויק. הוא יכול לנהל את העולם לפי המידות האלה. זה נקרא י' ג' מידות הרחמים. השם, השם, אל, רחום וחנון, ערך אפיים, ערב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא, עוון ופשע וחטאה, ונקה. אלה 13 המידות, נכון. אז מידות הרחמים, מידות שהתורה נדרשת בהם, איפה עוד גיל בר מצווה, איפה עוד 13 משמעותי לנו? משהו שכל יהודי מאמין אמור לדעת, זה רמז. ותגיד מלקרי אמונה, נכון מאוד. יש לנו 13 יקרי אמונה. המילה אחד בגימטריה 13, השם אחד, המילה 13 רומזת לאחד. ואת כל זה בעצם היוונים רוצים לבטא. כשהיוונים אומרים אנחנו פורצים... כן. המספר 13 הוא לא מקרי. זה שהיוונים לא הורסים את הסורג, אלא רק פורצים בו פרצות, 13 פרצות הם רוצים לבטל את המושג 13. אין השם אחד. אחד בגמת 13, אין השם אחד. אתם חושבים שהשם מנהל אתכם במידות הרחמים? לא. יש לכם תורה מיוחדת שנדרשת ב-13 מידות? גם לא. יש לכם גיל קבלת עול תורה מצוות? לא, אנחנו מבטלים את כל ה-13 האלה. 13 יקרי אמונה, אין כזה דבר אמונה. אין כזה דבר אלוקים בכלל. יש חוקי טבע. אין כזה דבר אמונה. אנחנו אנשי מדע, אנחנו רציונליים, אומרים היוונים, וכשהם פורצים 13 פרצות, הם בעצם אומרים, אנחנו נגד 13, נגד כוח 13. ועד היום, דרך אגב, יש המון המון תרבויות שהם נגד המספר 13. יש בתי מלון שבהם מקומה 12 עוברים ישר לקומה 14. אין את המספר 13. חדרים, אין חדר 13, מה? כן? המספר 13 כאילו מספר של מזל רע. מזל רע לגויים. 13 זה מספר מאוד יהודי. וכשהיוונים באים ופורצים 13 פרצות, זה לא מקרי. הם באים בעצם להילחם במושג שנקרא קדושה. באים להילחם במושג שנקרא עם נבחר. יש עם מיוחד, עם קשר מיוחד עם בורא עולם. אין בורא עולם, אין עם נבחר. כולנו שווים, כולנו בני אדם, כולנו אותו דבר. כל אחד ישיג את המקסימום שיכול לפתח מעצמו. אבל אין כזה דבר שנקרא קודש. אין כזה דבר שנקרא מצוות, עול תורה. היוונים לא רוצים להרוס את בית המקדש. הם לא הרסו את בית המקדש. מה עשו היוונים? מה הם? תימאו את המקדש. הם לא אסרו על עבודת בית המקדש. הם רק אמרו, לא רק לקדוש ברוך הוא, גם לקדוש ברוך הוא. אבל יש שם גם עוד פסלים. תקריבו גם לזאוס. ואנטיטטנוס, ואנטיוכוס, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ולא רק בית המקדש. בכל מקום אפשר לעשות מזבח. אין כזה דבר קדושה. קדושה היא לא רק בבית המקדש. יש קדושה בכל מקום. מה היו הגזרות המרכזיות של היוונים? ברית מילה, לא לעשות שבת וראש חודש, ו... צריך לכתוב על כל הדלתות, כתבו לכם על קרן השור, גם על הדלתות, אין לנו חלק באלוקי ישראל. איזה עוד גזרות היו? הגזרה, אני לא מכיר לא לטבול, הייתה גזרה... שכל בתולה תיבעל לתפסר תחילה. כלומר, כל קלה הולכת קודם כל להגמון, לפריץ, להציל. עוד גזרות מפורסמות? אסור ללמוד תורה, הדלתות. מה בעצם המשמעות של הגזרות האלה? יש לנו שלושה סוגים של קדושה בעולם. קדושת המקום, קדושת הזמן וקדושת הנפש. עולם, שנה, נפש. ראשי תיבות עשן, מכירות את המושג הזה? מושג חסידי, עולם, שנה, נפש. מה זה עולם? עולם זה מקום. אנחנו מאמינים שלכל מקום יש קדושה שונה. ארץ ישראל יותר קדושה מאשר חוץ לארץ. ירושלים יותר קדושה מאשר ארץ ישראל, נכון. בתוך ירושלים גם יש מדרגות. יש את הר הבית, יש את מקום המקדש, יש את קודש, את הקודש, את קודש הקודשים. מדרגות, מדרגות יש בקדושה. אותו דבר גם בקדושת הזמן. לא כל הזמנים שווים, יש זמנים יותר קדושים, כמו שבת, חגים, פסח, נכון? איזה עוד זמנים יותר קדושים יש? ראש חודש, יום כיפור, כל החגים והמועדים הם יותר קדושים. יש זמני סגולה. יש גם קדושה באדם. איזה אדם יותר קדוש מחברו? כהן יותר קדוש מלוי, לוי יותר מישראל, ישראל יותר מגוי. יש צדיק ויש רשע. אנחנו מאמינים שיש הרבה קדושה. באים היוונים ואומרים, אל תעשו ברית מילה. הם בעצם באים ואומרים, כשאתם עושים ברית מילה, אתם אומרים שיהודי שונה מגוי. כשאתם עושים ברית מילה, אתם אומרים שיש מושג שנקרא קדושת הגוף. אין כזה דבר קדושת הגוף. אל תעשו ברית מילה. לא מוכנים שתעשו ברית מילה. כשאתם תעשו ברית מילה, אתם בעצם באים ורוצים לומר שקדושת ישראל, שהגוף הישראלי, שיהודי שונה מגוי, אין כזה דבר שיהודי שונה מגוי. אף אחד לא עושה פה ברית מילה. כשאומרים לא לעשות ראש חודש, מה המשמעות של הדבר בעצם? למה זה כזה חשוב לעשות ראש חודש? אז לא יהיה ראש חודש, מה יקרה? אם אין ראש חודש אין חגים, מקדש ישראל והזמנים, זה, הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, ישראל הם אלה שמקדשים את הזמנים. קדושת השבת היא תמיד קיימת. שבת קשורה לבריאת העולם, בריאת העולם בשישה ימים, יום השביעי שבת, מאז ועד היום כל שישה ימים יש לנו שבת. אבל קדושת הזמנים האחרים, כל התאריכים האחרים, כל החגים, כולל חנוכה, כולל יום כיפור, כולל פסח, כל החגים האחרים תלויים במי? בעם ישראל, בבית הדין, שיגיד, עכשיו ראש חודש, עכשיו א', מפה תתחילו לספור 10 ימים, תגיעו ליום כיפור בתשרי, תספרו 25 ימים, תגיעו לחנוכה בכסלו, תספרו 15 יום, תגיעו לסוכות או לפסח בתשרי ובניסן. כל קדושת הזמן תלויה בישראל ותלויה בראשי חודשים. באים היוונים ואומרים, אל תעשו חודש ואל תעשו שבת, כי אין כזה דבר קדושת הזמן. יש פה מאבק. הם באים להילחם בבערות. כי הם לא מפריע להם שיעשו ברית מילה. מפריע להם שיעשו ברית מילה בתור אמירה רוחנית, עקרונית. הם נלחמים נגד אמירות כאלה. כי הם רוצים לבער את הבערות מן העולם. אתם היהודים באמת מאמינים שיש קדושת הגוף? לא, אין כזה דבר. ואנחנו באים לחנך אתכם. ואנחנו באים לחנך אתכם, ואנחנו נלחם בתפיסות השטותיות האלה, אומרים היוונים, בגזרות, יש לנו כוח צבאי, אנחנו עוצמה, אנחנו אימפריה, ואנחנו בכוח הזרוע לגזור גזרות, אנחנו לא רוצים להרוג אתכם, אנחנו רוצים לחנך אתכם. הגזרות הן לא סתם, בואו נתעלל. לא, לגזרות יש משמעות. כל גזרה יש במשמעות, יש בעומק. כשאומרים, אל תציינו חודש ושבת, בעצם רוצים להגיד שאין קדושת הזמן. כשרוצים לאסור ברית מילה, ומי שעשה ברית מילה, זרקו אותו מהחומה למטה, והיו כמה, יש תיאורים כאלה, מדרשים וגם תיאורים היסטוריים, על נשים וילדים שעשו ברית מילה וזרקו אותה מהגג, זרקו את האמא עם התינוק, לא מהגג, מהחומה, מחומת ירושלים החוצה. כך הרגו אותם. כשבאים היוונים ואומרים, לא לעשות ברית מילה, הם בעצם אומרים שאין קדושת הגוף. וכשהם באים ופורצים את הסורג, הם בעצם אומרים שאין קדושת המקום. אין כזה דבר מקום שיהודי יכול להגיע, גוי לא יכול להגיע, כל המקומות הם אותו דבר. אתם רוצים להקריב את המקדש? בבקשה, אבל גם במודיעין. מה רע במודיעין? אתם רוצים להקריב? תקריבו. אבל... מה?
זה קדושת ישראל.
גם וגם. גם וגם. זה גם מבטא את קדושת ישראל, יהודי כן, גוי לא. זה גם במקום מסוים. אתם רוצים שמפה יש הבדל? אם אני פה או פה יש הבדל, אני בצד הזה של הסורג או בצד הזה יש הבדל, כל המקומות אותו דבר. זו האמירה היוונית. האמירה היוונית בעצם אומרת, אין קדושת מקום, אין קדושת הזמן, אין קדושת הנפש, אין קדושה בכלל. אתם רוצים להקים בית? בבקשה, אבל לא בית נאמן בישראל. את מתחתנת בשעה טובה? מצוין, את לא מקימה את הבית שלך לבני הקודש. תלכי ליווני קודם כל, תקבלי השפעה ממנו. רק אחרי שאת מקבלת השפעה מהיוונית, תקימי בית, נראה איך הוא ייראה אחר כך. אנחנו לא מסכימים שיהיה בית יהודי כשר. לא רוצים בית קדוש, אין כזה דבר קדושה. כתבו לכם על קרן השורן, אין לכם חלק באלוקי ישראל. האמירה היא לא אין אלוקים. האמירה היא שהוא לא מיוחד לעם ישראל. קרן השורן זה סטיקר על המכונית. היום יש מכוניות על אוטובוסים, נכון? יש מאחורה מדבקות כאלה גדולות. הם כבר לא מדביקים סטיקרים כמו פעם. אני בתור ילד, המכונית הייתה מלאה מדבקות. היה עם הגולה וכל מיני דברים כאלה של פעם. היום כבר לא מדביקים הרבה סטיקרים, כולם מכוניות חדשות וזה. אבל כתבו לכם על קרן השור, זה כאילו עושים שלט פרסומת ענקי על כל מכונית. שור זה כלי תחבורה, כלי עבודה. כל הזמן להשתמש בסיסמה, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אתם רוצים לסגור את הבית? בבקשה, או שתכתבו על הבית שהבית הזה לא קשור לקדושת ישראל, או שתוציאו את הדלתות, זה כבר לא הבית שלכם. אין לנו משהו שמייחד את התא המשפחתי. מה זה? היה להם בעיה עם כל המצוות, אבל הם יקדו את הגזרה בדברים מאוד מסוימים, משמעותיים. נכון. כלומר, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אלוקי ישראל הוא לא אלוקי ישראל, הוא אלוקים של כולם. אתם רוצים לעבוד לאלוקים? בבקשה. אבל לא רק לאלוקים, יש עוד אלים. יש גם זאוס, ויש גם כל מיני סיפולוקס, לא יודע, כל מיני דברים מסוג. כל מיני אלים יש. אין רק כוח אלוקי אחד, ובטח שהוא לא שייך לעם ישראל. אולי כן, אולי לא. בטח היו כאלה שהצליחו, כאלה ש... איך המרד החשמונאי פרץ? אחת הגרסאות, כנראה שהיו כמה התחלות וכמה טריגרים למרד, שביתו של חשמונאי, אדם שנקרא חשמונאי, אחד מהכהנים, התחתנה עם ביתו של בנו של חשמונאי התחתן עם ביתו של מתתיהו כהן גדול, ועשו מסיבה, חתונה וכולי, ופתאום הקלה, רואים אותה שהיא לא כזאת שמחה, וקצת התנהגה בצורה, היום קוראים לזה ביזוי כבוד המשפחה, שואלים אותה, מה את עושה? את אישה יהודיה כשרה. אומרת, לא מפריע לכם שאני עכשיו הולכת להגמון? לא מפריע לכם, אתם לא עושים על זה כל זעקה? נערה יהודיה כשרה צריכה להיבעל, צריכה להתאמל איזשהו גוי מנובל? ועל זה פרץ המרד. אבל זה הייתה מין תפיסה כזאת, טוב, אין מה לעשות, זה הוא הציל, זה ככה הנוהג אצלנו, אצל היוונים, ואומנם זה גורם לזה שאי אפשר לבנות בית על אדני הקדושה, בסדר, יש מחיר, מה לעשות? ופתאום באה אחת ואומרת, לא, אנחנו צריכים לשנות את הדבר הזה, לא נשאיר את הדבר כך. נספח השמן. מה קרה בנספח השמן? ומה עם שאר חוץ מזה מה מצאו? מצאו ים של שמן. זה לא שלא מצאו שמן. לא מצאו שמן. טוב, למה היוונים לא שפכו את השמן? למה הם טימאו? כי אין לנו בעיה, אומרים היוונים, שתדליקו פה מנורה, שתשתמשו בשמן למנחות, אין בעיה, אבל אין כזה דבר קודש. מה, זה משנה אם יהודי נגע בזה או גוי נגע בזה? יש כזה דבר קודש? אנחנו לא נשפוך לכם את השמן, אנחנו נאורים, כל אחד יכול לעשות מה שנראה לו. אבל קודש, אין כזה דבר. נגד זה אנחנו נלחמים. אתם רוצים לעבוד בבית המקדש? בבקשה, עם שמן תמה. היוונים נלחמים נגד כל מושג של קודש, נגד כל דבר של קדושה. יש מושג שנקרא גלות יוון. נכון, יש גלות פרס, גלות אדום, כל מיני גלויות. גם יש מושג שנקרא גלות יוון. איפה עם ישראל נמצא בגלות יוון? פה בארץ ישראל. מה זה גלות יוון? עם ישראל בארצו, אז מה גלה פה? מה בגלות? קדושת ישראל, גלות הדעת. הדעת שלנו, הרציונל, התפיסה, האידיאולוגיה שלנו נמצאת בגלות, נמצאת בשבי. היוונים באים להרוס את כל התארה, רוחניות, קדושה, כל מושג כזה שנקרא עבודת השם, מתבטל. אין כזה דבר קדושת משפחה. לפעמים זה בעקירת דלתות, לפעמים זה בלקחת את הקלות. אין כזה דבר קדושת משפחה. את רוצה להקים בית קדוש בישראל? לא. קודם כל יווני, השפעה יוונית בכל מקום. ביטול כל מושג הקדושה. ועל זה היה המאבק ביוונים. על זה יצאנו לקרב. כך מבואר, אני עכשיו רוצה להקיר שני מקורות, אני צריך עזרה, כי אני מאבד את הגרון. נשמח. תתחילי מהרמב"ם ואחר כך...
בבית שני... כשמלכי
יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם,
ולא
הניחו
אותם לעסוק בתורה
ובמצוות,
ופשטו ידם
בממונם ובבנותיהם,
ונכנסו לאחד ופרצו בו
ומצאו וטימאו את הארות. המאבק הוא בעיקר רוחני. נכון, הם גם לקחו את ממונם, אבל בעיקר הם רצו לקחת את הבנות, שזה הקמת משפחה, הם רצו לטמא את התארות, שזה העניין הקדושה, התורה והמצוות, קדושת הזמן, קדושת המקום, קדושת הגוף. אין כזה דבר קדושה. אין כזה דבר להגיע לחתונה מתוך קדושה. כן, בצער.
וגברו בני חתונה על הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה ברכות לישראל יתר על 200 שנה.
זה בקצרה מאוד הסיפור של נס הניצחון במלחמה, הנס אחד הניסים, שני ניסים בעצם, נס פחשב נס הניצחון. נס הניצחון מתאר גזרות מאוד קשות, בעיקר רוחניות, פחות סכנת נפשות. איפה נמצא פה סכנת נפשות בסיפור פה? אין. אין פה סכנה, אין פה סיכון גופני. כלומר, זה לא מציאות כמו אצל הרומאים, נגיד, שמישהו הולך ברחוב והורגים אותו. זה לא קרה פה.
מה, אבל היה, כאילו, היה את המלחמה הזאת עם הפילים וזה, מה זה היה?
בגלל החשמונאים, שיצאו לקרב. בלי שהחשמונאים היו פורצים לקרב, לא היה פה שום סיכון גופני. שערה לא הייתה נופלת ארצה. כלומר, היוונים כן פשטו ידם במאמונם ובבנותיהם, אבל זה לא סכנת נפשות. לא הרגו אנשים סתם. מה כן הייתה פה סכנה? הייתה פה סכנה רוחנית איומה, בגלל זה יצאו לקרב, קרב חסר סיכוי, ניצחו בכל זאת בסייעתא דשמיא, אבל זה אנחנו חוגגים. אוקיי, תמשיכי. לא, חוגגים על ניצחון במלחמה, ניצחון במלחמה המשמעות שלו היא רוחנית. מי שעוד יכתוב את זה בצורה בהירה זה במקור הבא, זה הבא, עוד רגע נגיע.
כשגורו
ישראל הלוי והם ועבדו מקפה בחודש כיסר,
היה ונכנסו
לרחב
ולא מצאו שמן
טהור,
מקדש
אלא פח אחד. כן, מצאו שמן. כיוונים לא שפכו. רק שמן טהור, לא מצאו.
ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו לרונבות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 ימים האלו, קפה בכסלו, ימי שמחה והדל, מדליקים בהן הנרות בערב כל...
על פתחי הבתים?
בהן הנרות בערב על פתחי הבתים, וכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס. בימים אלו, הן נקראים חנוכה בהן כיסורים והספד ותענית עיני הפלמים, והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה.
אוקיי, אז יש פה בעצם ברמב"ם תיאור עובדתי של האירועים. עיקר הסיכון, סיכון רוחני לעם ישראל. סליחה על הצרידות, קשה לרדם, נכון? זה מפריע כשאני צרוד וקשה לישון תוך כדי, סליחה. עם ישראל יצא לקרב, יזם את הקרב, נכנס לסיכון רוחני בשביל הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, נתגברו על היוונים, ואז אחרי הניצחון בקרב נתקעו בבעיה, אין לנו שמן טהור. אין שמן טהור, ונעשה נס פח השמן, מצאו פח אחד של שמן, זה סוג של נס כבר, ואחר כך זה שהוא הספיק לשמונה ימים, זה סוג נוסף של נס, שני ניסים, ואיך אנחנו מציינים את נס חנוכה? שמחה והלל והדלקת נרות. דרך אגב, למה היה צריך נס פח השמן?
למה היה צריך?
כדי לראות
שהמלחמה
זה מהקדוש.
אני אסביר את השאלה שלי. יש לנו כלל הלכתי שטומאה הותרה בציבור. כך נפסק בהלכה. כלומר, אם כל עם ישראל טמא, או רוב עם ישראל טמא, לא חייבים להיות טהורים בזמן עבודת בית המקדש. אפשר? למה לא עושים את זה? חולשה. אם היום תקום ממשלה ותחליט בונים את בית המקדש, אפשר לבנות את בית המקדש. אני חושב שכן. אפשר להקריב קורבנות. ואפשר להדליק את המנורה, למרות שכולנו טמאים. אז למה צריך את נס פך השמן? טומאה הותרה בציבור. למה צריך את נס פך השמן? למה צריך שקד קטן? דרך אגב, כמה קטן היה הקד קטן? כן, דיברנו על זה פעם קודמת? לא? איך הגעת לשני ליטר, מי שאמרה? את אמרת? כן, הקד קטן היה פחות או יותר 2 ליטר, כן, זה כמו קד חלב, פחות או יותר של היום הגדולים, לא כזה קטן, כמו שהגננת עושה.
מה, המנורה שקיימת ברובע, כל קן שאמור להיות עליה זה 2 ליטר?
לא, בכל השבעה ביחד אמור להיות כ2 ליטר. כל השבעה קנים. מצאו קד כזה, אבל למה צריך, יש מלא שמן טמא, למה לא יש משהו שמן טמא?
זה ניצחון. יש עדיין ניצוצות בשל טהרה.
אנחנו נשתדל לענות את זה בהמשך. במילים אחרות, הנס מיותר. הנס מראה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם יצאתם לקרב על הקדושה? אתם יצאתם לקרב על הטהרה? על קדושת הזמן, קדושת הגוף, קדושת המקום? אני אאפשר לכם להדליק נרות בטהרה. אני אאפשר לכם שמן טהור למרות שאתם לא צריכים. הלכתית, מיותר לגמרי, אפשר שמן טמא. אבל אחרי שכל כך השתדלתם להילחם בשבילי על הטהרה ועל הקדושה, נפנק אתכם בנס, נס מיותר, נס פך השמן, שמן טהור יהיה לכם. זה נס שמראה את חיבתו של הקדוש ברוך הוא. נס שמראה שעם ישראל הצליח לתקן את הסיבה לקרב. הסיבה לקרב היא רוחנית, ויש פה פרס, צ'ופר, שהקדוש ברוך הוא אומר, קיבלתי את התשובה שלכם, את המעמד שלכם להיטהר. אומר רבך, אשמח לבעלת קריאה.
מה שאמרת,
הבח, בית, ראשי תיבות בית חדש, רבי יואל סירקיש, נקרא ככה, לפני כ-350 שנה, פוסק חשוב, ובהקשר שלנו זה פחות פסק הלכתי, אלא יותר משהו רעיוני. הבח בא לענות על השאלה, למה אין חיוב סעודה בחנוכה? בפורים יש חיוב סעודה, ויש כאלה שגם שותים משהו בפורים, אולי, אבל בחנוכה אין כזה חיוב, אסור לצום, אבל אין חיוב לאכול. כך נפתק בשולחן ארוך. כן משתדלים לאכול, כן משתדלים להגיד על הניסים. יש כאלה שמשתדלים לאכול דווקא דברים שברכתם מזונות. יש משהו אחד בעל המחיה שאין בברכת המזון. משהו אחד בעל המחיה שאין בברכת המזון. יש את זה גם, יש נודה לך, יש גם אפילו יותר מפורט בברכת המזון. מזבח, בדיוק. בחנוכה, יפה מאוד. חנוכה, שזה חג שבו חנכנו את המזבח, המזבח הוא משהו משמעותי בחנוכה, יש כאלה שמשתדלים לאכול משהו שברכתו מזונות כדי לברך על המחיה, להודות לקדוש ברוך הוא לא רק על ירושלים ועוד כל מיני דברים, אלא בצורה מפורטת, להודות על המזבח שבימים אלה חנכו אותו. סגרנו עוד סוגריים. אבל בעצם אין חיוב סעודה, מסביר רבך, כן, בכבוד. בפורים יקרא הגזרה
הייתה לפי שנעבור סעודתו של אותו הרשע.
כלומר, בפורים, הבעיה היא בעיה גופנית, נהנו מסעודתו של אותו רשע, העונש הוא עונש גופני, לכן כשניצלנו, אז אנחנו עושים הודעה רוחנית. בסוגריים, כמעט כל החגים, סליחה גשמית, כמעט כל החגים יש לנו הודעה גשמית. כלומר, סך הכל בחגים אוהבים לאכול טוב, נכון? מצות בפסח, כן. הלאה, אבל בחנוכה?
אבל בחנוכה, אבל בחנוכה, עיקר הגזרה הייתה על שהתרשלו בעבודה, ועל כן הייתה הגזרה לבטל מהם העבודה. וכשחזרו בתשובה, נמצאו נפשם על העבודה, הושיע השם על ידי כהנים עובדי העבודה, מבית השם, על כן נעשה נס גם כן בנרות, בנרות תחת אשר העירו, העירו נפשם למות על קיום העבודה, ולפיכך לא קבלו אלא להעלה לעבודה שהיא עבודה
שלנו. חנוכה, הגזרה הייתה רוחנית. הסיבה לגזרה זה התרשלות רוחנית. איזושהי ירידה רוחנית בעם ישראל, תחת השפעת היוונים והמתייוונים התרבו בעם ישראל. רוב עם ישראל התייוון, בודדים, הצליחו לשרוד. רוב היהודים יראי השם, המקסימום שהם הצליחו לעלות על הדעת, זה למות על קידוש השם. ופתאום באו קומץ אנשים, ומסר נפשו להילחם על השם, וזה מאבק רוחני. וכתוצאה מהמאבק הרוחני יש חג רוחני. חנוכה זה חג רוחני. המשימה בחנוכה זה להלל ולהודות. העבודה שבלב, אור, להרבות אור, זה רוחני. פחות סעודה ומשתה. נכון, אוכלים, משתדלים לאכול, שיהיה גם על הניסים, להודות לקדוש ברוך הוא, ועושים מסיבות חנוכה. אבל עיקר המטרה היא להלל ולהודות לקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים משקיעים בהדלקת הנרות, עושים איזה טקס שלם, אבל את ההלל בבוקר אומרים ככה צ'יק צ'אק, כי ממהרים לעבודה. חבל, ההלל בחנוכה זה אחת ממצוות היום, להשקיע באמירת ההלל. אתם פה בחנוכה? אז ההלל אומרים ביחד ככה ברוב העם, או ש... כן, זה אחת מהמצוות של חנוכה. כלומר, חנוכה תקנו הלל והודעה. גם על הניסים בברכת המזון. אבל אפשר גם לארגן מסיבה, אבל הלל, זה הלל חשוב מאוד.
ובישלח
יואב... רגע, שנייה אחת. בעצם מה שראינו עכשיו בשני המקורות האלה, שהמאבק בחנוכה, מאבק שעיקרו מאבק רוחני. מאבק תרבותי. מול מה? מול אמירה אין אלוקים. כולם אותו דבר, כולם אותו דבר. אין אלוקי ישראל, אין קדושת הגוף, קדושת הזמן, קדושת המקום, אין בית נאמן בישראל, קדושת המשפחה. אנחנו מפרקים את כל הערכים האלה של קדושה, אנחנו אומרים שכולם אותו דבר. ויש איזשהו שפיץ שזה תמאום כל השמנים, שזה אנחנו חוגים במיוחד, תומת השמנים. מה מיוחד בשמן? שמן מבטא חוכמה. שמן הוא לא סתם משהו, איזשהו חומר, שמן הוא סמל. שמן הוא סמל לחוכמה, כמו שרואים בשני המקורות הבאים בדף, רואים שיואב, כשהוא מחפש עצה איך להחזיר את אמנון הביתה, אז הוא שולח לתקוע ולוקח, אחרי שיואב הרג את, אחרי ש... אמנון, אבשלום הרג את אמנון, יואב מנסה להחזיר את אבשלום הביתה, והוא שולח מתקוע להביא אישה חכמה.
ויקח משם אישה חכמה.
שואלת הגמרא, למה דווקא מתקוע הוא לקח אישה חכמה?
מה
ישנה תקוע? למה דווקא מתקוע יש אישה חכמה?
אמר רבי יוחנן, מתוך שמגילים בשמי זית, חוכמה
מציעה. ברור ליואב שבתקוע יש אנשים חכמים. למה כי הם רגילים בשמי זית? כשהוא מחפש איש חכם, הוא לא אומר, תביאו לי אישה חכמה. בתקוע. הוא אומר, בתקוע יש בטח אישה חכמה. הוא לא אומר אישה מסוימת שבעיקרי גרה בתקוע. הוא אומר, תביאו לי, אישה, אתה אישה אחרי חכמה בתקוע. בתקוע יש אנשים חכמים. למה יש אנשים חכמים בתקוע? כי הם רגילים בשמן זית. אותו דבר, גמרא דומה במסכת בבא בתרא.
אמר רבי יצחק,
הרוצה
שיקים ושיעשים יצפים. סימניך שולחן בצפון ובנורא.
בבית המקדש שולחן נמצא בצפון, שולחן בבתי עושר. שפע, כן, לחם, שולחן יש בו לחם, שולחן מבטא שפע גשמי, השולחן נמצא בצפון, ואילו בדרום יש את המנורה שהיא סמל לחוכמה, נכון. אולי דרך אגב בדרום תל אביב יש פחות כסף מצפון תל אביב בגלל הגמרה הזאת. שמן מבטא, זה, כן, נלתה דבדיחותה. שמן מבטא חוכמה. שמן זה סמל לחוכמה. כשהיוונים מתאמים את השמנים, מה בעצם הם אומרים? אנחנו מתאמים את החוכמה. יש לנו פה מאבק אידיאולוגי. אני יכול להטריך מישהי להביא לי עוד מים? אני צריך להרטיב את הצנרת. מים חמים אם אפשר, תודה רבה. כן, כן, טוב, מים חמים זה מצוין. דרך אגב, זה משהו שגם נפסק בהלכה, שמי שרוצה, בעיקר מתפללים לכיוון ירושלים, שבחלק מהמקומות זה לכיוון מזרח, אבל מי שרוצה להתפלל על החוכמה, טיפה להטות את הגוף לצד דרום. אנחנו תמיד מתפללים דרומה, כי אנחנו צפונית לירושלים. כן, אבל ברוב העולם... מה זה?
בכותל עושים קצת שמאלה, דרום?
בכותל עושים קצת שמאלה, זה במקרה יוצא דרום. כן. אבל זה לא הסיבה. כי קודש הקודשים פשוט נמצא לא מול הכותל, אלא קצת יותר שמאלה. אבל יש עניין להתפלל קצת לכיוון דרום, כי כיוון דרום זה כיוון של חוכמה. ואנחנו בעצם, כשאנחנו נאבקים מול מה בעצם היוונים ניסו לעשות, ניסו לתמה את השמן, במילים אחרות ניסו לתמה את החוכמה. המאבק שלנו מול היוונים הוא מאבק על החוכמה, על הדעת, על ההשפעה היוונית. מה זה?
הם היו מאוד חכמים היוונים.
נכון. לא אמרנו שהם טיפשים. השאלה הם לא בלי שמן. משתמשים בשמן שהוא תמה. המאבק הוא לא האם יהיה שמן או לא, אלא השאלה היא האם השמן הזה יהיה טמא או טהור. והמאבק הוא על טהרת השמנים, או במילים אחרות על טהרת הדעת. שמן מבטא את החוכמה, את הדעת, ובסוף חוכמת יוון חלחלה. גם אותו דוס שהתחבא ביערות מפחד היוונים והמתייוונים, הוא פתאום חשב את משה רגע, אולי להיות אדם שרירי מאוד, זה יפה. מי חושב שזה יפה להיות שרירי? מאיפה זה הגיע המחשבה הזאת? מיוון, אבל זו מחשבה שחלחלה אצל רוב האנשים. גם אצלנו דרך אגב. המושגים של יופי הם מושגים שהם לא נלקחו מאיתנו. כלומר, אם נראה מישהו עם זקן ארוך עד ברכיים וזקן כזה לבן והוא מאיר פנים, אנחנו יכולים להגדיר את זה כמשהו יפה, כי אנחנו בינינו רגילים לראות איזה כדמות מאוד מאוד חיובית. אבל אם מבקשו מאיתנו לצייר מישהו שהוא יפה, אז הרבה אנשים יציירו מישהו שהוא חזק. אותו דבר אצל בנות, אם יבקשו לצייר מישהי שהיא יפה, המושגים של יופי יהיו מושגים מאוד מאוד מערביים. בסוף רוח יוון מחלחלת, ורוח יוון אומרת, אכול ושתו כי מחר נמות. הם משתמשים, תודה רבה רבה. הם משתמשים בחוכמה. הם משתמשים בחוכמה, אבל מה שדיברנו, אני חוזר על מה שדיברנו בקצרה, תודה על המים, מה שדיברנו, שהיוונים בעצם, כשמתמאים את השמן, שמן מבטא חוכמה, המאבק הוא בעצם על חוכמה. חוכמת יוון מול חוכמת ישראל. חוכמת יוון שאומרת אין קדושה, מול חוכמת ישראל שאומרת יש קדושה. חוכמת יוון שאומרת יש רק את הכאן ואת העכשיו. בוא נראה איך מפיקים תועלת מכל דבר, נפתח כלים מדעיים בשביל זה, מול חוכמת ישראל שאומרת יש נצח. אנחנו לא פה בשביל 50 שנה, אנחנו פה בשביל נצח. יש לנו נשמה, חוכמת ישראל. אין כזה דבר נשמה, יש רק גוף, חוכמת יוון. ובעצם החוכמה היוונית חלחלה. גם אלה, גם החשמונאים שהתחבאו במערות, חלקם, כשהיינו מבקשים מהם לתאר מישהו יפה, היו מתארים איזה מישהו שעושה ככה עם היד ומראה כמה הוא חזק ובריון. כי הרוח מתפשטת ומחלחלת.
אולי
היהדות
לא
הגדירה
מספיק יופי.
יכול להיות. יכול להיות. בית המקדש היה מקום יפה. השתמשו ביופי. אבל יופי...
זה לא משהו שאולי מדבר לאדם כאילו במושגים שלו. פתאום יוון הגיעו. חיפשו משהו שנורא נגע באדם. כאילו אדם...
אני מסכים. בוא ניתן רגע דוגמה נוספת לחוכמת יוון. צורת השלטון המקובלת היום נקראת דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? שלטון העם. יפה, אתם יותר קרובות לשיעורי אזרחות ממני. שלטון העם, זה צורת שלטון הגיונית או לא הגיונית? חוץ מהשנה שיש שלוש פעמים בחירות בשנה אחת. אבל בגדול זה צורת שלטון הגיונית או לא? איך היה, כמו מה השלטון האידיאלי, לא בתור יהודים, בתור אנשים עם שכל. מה נראה לנו צורה של תורת השלטון הכי טובה? מה שקורה בסוריה? מה שקורה בארצות הברית, אנגליה? ישראל סביר פה, נכון? סך הכל, כאילו, דמוקרטיה נראה לנו ממש משהו בסדר. כאילו, אם היה לנו מלך צדיק שאפשר ללכת אחר בעיניים עצומות, מצוין. אבל רוב המלכים לא היו צדיקים. בסדר, רוב המלכים איבדו את המצפון בשלב מסוים כתוצאה משיכרון כוח. אבל סך הכל דמוקרטיה זה בסדר בשבילנו, אנחנו מסתדרים איתה, זה משהו יווני. רוב המדע של היום מבוסס עדיין על פילוסופיה, על חוכמת יוון. חוכמת יוון יש בה משהו שנראה לנו מאוד מאוד צודק, מאוד מאוד אמיתי, ומשהו שבסך הכל אמור להיכנס גם אלינו. יש מושג שנקרא חוכמה יוונית, מותר לכתוב את התורה ביוונית. יש משהו, זה נקרא יפיפיותו של יפת, תשכון בעולי שם, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם, פסוק בפרשת נוח. באיזשהו מקום, יש מקום ליופי גם ביהדות. אנחנו לא נגד יופי, אנחנו לא נגד חוכמה יוונית. אנחנו משתמשים בכלים המדעיים גם היום. זה בסדר, אבל התפיסה היוונית שאומרת, אכול ושתו כי מחר נמות, בוא נפתח את המדע כדי ליהנות כמה שיותר, נגד זה אנחנו נלחמים. נגד זה שאין קודש, נגד זה אנחנו נלחמים. ובחנוכה אנחנו מדליקים את הנר, אנחנו באים, משתמשים בשמן להדלקת נרות. אנחנו בעצם באים לומר שיש פה חוכמה שצריך להעיר אותה. ואיפה מדליקים את השמן, את הנר הזה?
הבית.
אנחנו רוצים לשמור על הבית. חנוכה זה מאבק על הבית. את הנר אנחנו נשים בתור שין ג' בתור שומר על פתח הבית. בוא נראה את המקור הבא בדף. שנייה אחת, זה פסקה בעין היה, הרב קוק בעין היה, שבעצם מסביר בפסקה הזאת איך הצלחנו לנצח. התפיסה היוונית נראית לנו כל כך הגיונית, כל כך נכונה. כל המדע של היום מבוסס על חוכמת יוון. איך אפשר לנצח אותם? נכון. נכון. אנחנו באים להגיד שיש כוח לקדושה, לנצח, לפנימיות, קדושת הזמן, קדושת המקום, קדושת הגוף. גוף יהודי שונה מגוף של גוי. אדם קדוש שונה מאדם לא קדוש. יש מקומות קדושים, יש מקומות לא קדושים. ויש משפחה, ומשפחה זה דבר קדוש. אחד הקרבות הגדולים של היוונים היה על התא המשפחתי. בכמה גזרות זה התבטא. היוונים רצו לפרק את התא המשפחתי היהודי. אנחנו קצת קצרים בזמן. אנחנו נוכל לגלוש אחרי שבע?
כן.
כמה? לא, תגיעו דקה להסכמה ביניכם שאני אחשב את הזמנים מה קריטי לי ומה לא.
מנת הלב ורבע לתשע. רבע שעה, 20 דקות?
אם תשרו לי רבע שעה ואני אגלוש קצת יותר זה בסדר?
כן.
מצוין. אוקיי, אז יש לנו חצי שעה. נהדר. כן.
השקטת המידות והעבודות שבאה למחנה ישראל.
כלומר, תומעת השמנים, מה זה בעצם? זה סמלי. תומעת השמנים מבטאת בעצם את...
השקטת המידות והעבודות.
שחיתות פנימית. שחדרה פנימה. כן, בכבוד. שחיתה, תומעת השמנים, השחיתת המידות.
והעבודות שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים שלטונם, היא יתרה... היותר איומה הנוגעת לנפש הרוח.
כלומר, התגברות שלטון יוון, המשמעות היא שאין קדושה, שאין נצח, אין טהרה, אין קדושה. המשמעות הזאת היא צרה איומה. הנוגעת לנפש האומה, זה מסכן את קיומה של האומה. ואיך הצלחנו לנצח בכל זאת? עמוק בלב.
שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גם זה קשר הפנימי של האיש הישראלי,
ומופיע בכל עוז בכלל האומה. עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החלק והנערץ שלא להיפרד מבין חייהם מהאמונה בכלל. זהו העולם הפנימי הישראלי, שלימותו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפניי ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש הנבדל מכל חייה חיים.
משפט מורכב, אנחנו לא נתעכב עליו בריכות, בקצרה, הוא בא להמחיש בעצם שכל נשמה יהודית, פנימיות הנשמה, מקבילה לכהן גדול. כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כהן גדול שמגיע למקום הכי קדוש, בכל נשמה יהודית יש את אותה נקודה, קדושה, 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 אבל עמוק בפנים, אבל אי אפשר לפגום את אותה נשמה קדושה. והפח הקטן, שאי אפשר לטמא אותו, מבטא בעצם שעמוק בנשמה, לכל יהודי תהיה שכבה שאי אפשר לטמא אותה. יצא לי פעם לנסוע טרמפ, אני נוסע הרבה בטרמפים, יצא לי לנסוע בטרמפ עם יהודי. צומת, עליתי בצומת רחלים, התחלנו לדבר כמה דקות, עד צומת תפוח דיברנו. כמה זה מצור צומת רחלים לצומת תפוח? שתי דקות בפקקים. ודיברנו שתי דקות, זה מה שהיה לנו פחות או יותר. יהודי מרוסיה, יהודי פחות או בן 60, ואיך שהתחלנו לדבר, בסוף הוא אומר לי ככה, משפט מאוד מאוד עצוב. הוא אומר, אנחנו גדלנו ברוסיה הקומוניסטית, הוא עושה לי ככה, תנועה בידיים, החדירו לנו לברידים, אתאיזם וכפירה. אמרתי לו, ברוך השם, איזשהו משפט שהיה קשור לברוך השם, ואז הוא אמר, אנחנו גדלנו ברוסיה הקומוניסטית, החדירו לנו אתאיזם לברידים בכל הכוח, ואף על פי כן אני מאמין שיש בורא עולם. אז אמרתי לו איזושהי המחשה, לאמונה של יהודי, שיהודי זה כמו בצל. יש המון המון שכבות בבצל, אבל את הלב של הבצל, שמה, כלומר, תוריד עוד שכבה של כפירה, עוד שכבה של... בסוף, בכל יהודי יש לב פנימי מאוד מאוד, יכולת מחוסה בהמון שכבות, והמון קליפות. בסוף, בכל יהודי יש נשמה יהודית תאורה. הוא מאוד אהב את המשל. אז אמרתי לו שלפעמים להוריד את השכבות, אתה צריך לבכות. כשחותכים בצל, מורידים שכבות, לפעמים זה גורם לבכות. לא תמיד זה פשוט להיפרד מהשכבות האלה של הבצל. לפעמים זה קצת כואב, לגלות את הנקודה הפנימית בבצל הזה. אבל בסופו של דבר, יש בכל יהודי פח קטן. לכל יהודי, לכל אחד מאיתנו, יש בתוך תוכו כהן גדול בקודש הקודשים. יש יכולת להתקדם, להתגבר על כל תומעה שלא תיכנס. דבר מדהים אומר פה הרב. בכל יהודי יש יכולת להתגבר על חוכמת יוון, האימפריה היוונית. כן, כל יהודי יכול להתמודד עם זה. עכשיו אני מדלג לפסקה האחרונה פה בדף. הרב פה בפסקה האחרונה מדבר על זה שעיקר הקרב אצל היוונים היה על הבית. ולכן הדלקת הנר, מצוות הדלקת הנרות היא נר איש וביתו. חנוכה מבטא את חג המשפחה היהודית. חנוכה מבטא חג שבו יהודי צריך לשמור על המשפחה, על התא המשפחתי. זה חג... לא כל החגים הם משפחתיים. חנוכה אמור להיות חג משפחתי. חנוכה אמור להיות חג שמסמל את הקרב על הבית. אני קורא קצת. הניצחון שנתן השם ביד עבדה בכהנים, שנתגברו על היוונים שביקשו, לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי. זה לא שהיוונים רק רצו לשלוט פה במקום. מה ביקשו היוונים? אני בסוף הדף. כי אם הם ביקשו לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. ישראל זה סמל לכל מיני דברים, נגד זה, את זה רוצים היוונים לעקור. מה ישראל מודיעים בעולם? מה עם ישראל מסמל? שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה. עם ישראל מלמד לחיות על פי תורה. שתהיה הטהרה והצניעות, המטרה הראשית בחיי המשפחה. נאמנות. השקעה בפנים ולא בחוץ. משפחה, תא המשפחתי. חנוכה זה מאבק על התא המשפחתי. אחרי שיש טהרה וצניעות, אחרי שהבית מבוסס על טהרה וצניעות, הפוך מלבעל לתפסר קודם כל, אחריהם ימשכו יתר המידות ודעות הישראליות. את זה שנו היוונים. את זה הם ראו צער ואוהב לתרבות שלהם. כשאתה מעמיד את הבית על יסוד של אנחנו צריכים כסף, צריכים פרנסה, צריכים משרה טובה, צריכים טיול בחול פעמיים בשנה, בסדר, היוונים זורמים עם זה. זה תרבות יוון. זה משפט שהיוונים שלמים איתו לגמרי, תהנה. כשאומרים לא, היסוד של בית יהודי זה קדושה, זה טהרה, טהרת המשפחה, דברי תורה, חינוך לקדושה, על זה הייתה שנאת היוונים גדולה מאוד. ובאמת, אומר הרב פה בפסקה האחרונה בדף, שרואים את זה בכל בית יהודי, שאיך שבתים יהודיים שומרים על התא המשפחתי. גם אנשים שהם לא כאלה דוסים, בסוף שולחן שבת משתדלים שיהיה איזה דבר תורה, איזשהו שיר, איזשהו אמירה רוחנית, לא רק אוכל. וכך זה ברוב הבתים בישראל. חנוכה זה בעצם חג שבו אנחנו צריכים להשקיע במשפחה, לחבר את המשפחה מחדש של הקודש. חנוכה זה מלשון חינוך, מלשון התחלה. חנוכה בא בעצם לחנך אותנו לכל השנה. אחרי חנוכה אין הבדלה, זה חג שהולך איתנו. חנוכה זה התחלה. עד כאן החלק המשעמם של השיעור. אפשר לעבור לשלב הבא? כן. שאלות עד לכאן? בכבוד. דעות שונות בדבר, אבל כן, על פניו הנס של פח השמן היה סמלי, הוא לא היה נצרך. נכון, נכון. הלל וההודעה הם יותר קשורים לניצחון המלחמה. עוד פעם, הקרב הוא קרב גשמי, אבל הרקע של הקרב הוא קרב מוסרי על תרבות. יצאנו לקרב, סיכנו את עצמנו בשביל מאבק רוחני תרבותי, והניצחון היה ניצחון גשמי. הלל וההודעה זה יותר על הניצחון מאשר הנספח השמן. הדלקת הנרות זה יותר על נספח השמן. אבל בסוף, כשאנחנו מדליקים נר על פתח הבית, זה בא להגיד שאנחנו שמים שומר לבית. אנחנו שמים שומר, יש כאלה שמדליקים בפנים דרך אגב. ושמעתי רעיון מקסים מהרב גינסבורג, שהוא אומר, פעם, כדי שרוח זרה תחדור פנימה, הייתה צריכה להיכנס דרך הדלת. איזה שכן לא טוב שמקלקל את הילד שלנו, איזושהי רוח זרה שנכנסת מבחוץ כלפי פנים. צריך לשים נר על הדלת. היום בכל בית יש אינטרנט. היום הרוח הזרה כבר נמצאת בפנים. היום כשאנחנו באים להיאבק עם התרבות הזרה, כבר לא יעזור לשים נר בחוץ. צריך לשים את הנר בפנים. זה כמובן אמירה רעיונית, כן? אנחנו נדליק את הנר בחוץ, מי שיכול, אבל יש פה בעצם אמירה, אני רגע אעשה סיכום של מהלך השיעור, פתחנו באיזשהו קטע מעלה חיוך קצת, אבל זה שחנוכה בעצם מציף שאלות, מי שחושב על חנוכה, פתאום צריך לענות לעצמו על כמה שאלות, בין אם הוא חרדי, בין אם הוא חילוני, רגע, אז מה זה חנוכה? איך היוונים, המכבים התנהגו, מה הם היו עושים היום, כל מיני שאלות מסוג הזה. דיברנו בעצם אחר כך על שהמאבק היווני הוא מאבק על הסורג, על ה-13 מידות, על ה-1, מאבק רוחני על קדושת הגוף, הזמן והמקום, קדושת המשפחה הישראלית, ובעצם אמרנו שהפתרון הוא, פתרון הניצחון הוא הידיעה שבכל יהודי בתוך תוכו יש כהן גדול בקודש הקודשים. כל יהודי בתוך תוכו הוא קד קטן שאי אפשר לטמא. זה המהלך עד עכשיו. אוקיי? עכשיו השאלה היא, האם יש לנו משהו לקבל מהיוונים? מה אפשר לקחת מהיוונים? אוקיי, תסבירי.
מה? לא כל מה שהם אומרים זה שלילי. לא כל החוכמה שלהם שלילי. שתקן
לתבד, החוכמה נכון. האם אנחנו יכולים לקחת משהו מהתרבות הגויית, או מהחוכמה הגויית? כלומר, לדעתך, אם... נניח שהיה פה עכשיו רק נשים פה בחדר, היו עושים תחרות, או לא פה בחדר, באיזשהו מקום, היו עושים את כל נשות עם ישראל, היו עושים תחרות מלכת היופי.
טוב.
היינו עושים את זה כמוהם?
לא, זה פשוט לקחת את הרעיון. יש תרבות שיש גם מקום
להיות. האם זה מסוכן לקחת מהם רעיונות? למה זה מסוכן? אז לקחת מהם או לא לקחת מהם? לקחת ב?
בגבול של תורה.
מה זה אומר בגבול של תורה? אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה בלי להיפגע? אני רגע אתן דוגמה לא של יופי, אלא של צורת שלטון. את רוצה היום להחזיר את השלטון למלוכני או להישאר בדמוקרטיה?
כרגע להישאר בדמוקרטיה. אנחנו לא מספיק עושים בדרך התורה. אני יכולה להגיד בדרך התורה, אלא
להגיד שלטון. אז זאת אומרת שבעצם אין לנו מה ללמוד מהגויים. זאת אומרת, יש לנו בתורה את הכל.
לא נכון, אבל אומרים כאילו. אומרים
עוד עוד רגע אנחנו לא נעשה את זה לויכוח רגע אנחנו עוד עוד בנות שרוצות אולי להביא העמדה בשאלה חוכמה בבואים תאמין אפשר לקחת מהם דברים תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. יפה. טוב, בואו נראה איזושהי פסקה ככה, פסקה אמצעית פה בעמודה השנייה, פסקה בעין היה, שבעצם עוסקת בשאלה הזאת, ואני אתן לזה עוד איזושהי המחשה, וננסה להפוך את זה לאיזשהו דיון אקטואלי, שבסופו של דבר אני אשאל את השאלה, על מה היום היו המכבים יוצאים לקרב? אם היום היו פה מכבים, על מה הם היו יוצאים לקרב? אבל את השאלה הזאת נשמור להמשיך. יחס ישראל אל אומות העולם, אומר הרב, פרק שני, פסקה יהודה א'. יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם, כבר פרשו חז"ל. יש לנו כבר התייחסות בחז"ל להפרש שבין הקובלנה, הנביא מתלונן על עם ישראל, שתי תלונות שנראות סותרות. א', כמשפטי הגויים, אשר סביבותיכם, עשיתם. צועק הנביא, חזקאל על עם ישראל, אתם מתנהגים כמו הגויים. אתם עושים כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם. ויש לנו מצד שני, פסוק שאומר, תלונה על עם ישראל, כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם, לא עשיתם. אז תחליט, נביא יקר, על מה אתה מתלונן על עם ישראל? שהם עשו או לא עשו כמו הגויים? עם ישראל צריך להתנהג כמו הגויים או לא? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. כמקולקלים שבהם כן עשיתם. כלומר, יש לנו אפשרות לקחת מהגויים, לעשות כמו הגויים, אבל לא כמו כולם, כמו המתוקנים שבהם, לא כמו המקולקלים. את המעשים הטובים שלהם אפשר ללמוד מהם, לא את המעשים המקולקלים. אומר הרב משהו מאוד מאוד חשוב. אמנם, העשייה כמתוקנים שבהם, גם היא צריכה שמירה יתרה. שלא ימשכו אחריהם לעשות גם כן, כי הם עושים המקולקלים. רגע, אתה לוקח מהגוי, תשים לב. תבדוק שהוא לא מכניס לך בדלת אחורית גם דבר מקולקל. אז מה עושים? היסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. שמור על הלב שלך, שמור על הבפנים שלך, תהיה ערני, אל תרדם בשמירה. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה בתיקון יישובו של העולם בעמים, ויקחם להביאם לגבולו, אתה רוצה להביא משהו פנימה? זה בסדר גמור. אבל יראה שלרוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. תיזהר שאתה לא מכניס את הכל קומפלט. אתה רוצה לקחת משהו טוב מהגויים? תבדוק טוב שאתה לא מכניס את כל הגויים פנימה. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. כבר נעדף רוח ישראל ממקום. על כיסו יושב זר, כבר הפסדנו במאבק. רוח, אפשר להתגבר, אבל הפסדנו באיזשהו מקום. רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. יש לנו, נחשב לך אביר רעיון אחר, שהרב קוק כותב במקום אחר, שני סוגים של מאכלי גויים, שני מוצרים, חומרי גלם, שאסור לנו לקחת מהגויים. מה? יין ו... לחם אפשר? רק צריך... אתה מדבר על חומרי גלם, לא על מוצרים, לא על תבשיל ופת. יין ואיזו דבר של גויים אסור? איזו דבר אסור לקחת מגויים חוץ מיין? חומרי גלם. לא עבר שום בישול. שמן מותר. חלב, נכון? יש חלב, אבקת נוכרי, כל מיני דברים כאלה שחלב נוכרי. יין וחלב, אבל יש הבדל מאוד 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 גדול בהלכות בין יין וחלב. גוי שנגע ביין, לקח כוס יין, נגע בה. מה הדין של היין הזה, מה עושים איתו? יין שגוי נגע בו אסור. או גוי עובד עבודה, יש היום אומרים שהיום הם לא כל כך גוי, אבל גוי שנגע ביין בפנים אסור. אם עובד עבודה זרה בוודאי שאסור. לא משנה מה הוא עשה, נגע ביין אסור, אנחנו לא לוקחים. מה הדין של חלב של גויים? מותר לקחת חלב שגוי נגע בו? כן. מה צריך לעשות כדי לשתות חלב של גוי? יהודי שמסתכל. משגיח על החליבה. אין לנו בעיה שגוי יעשה את כל התהליך, רק שיהודי יסתכל. אם גוי ייגע ביין ויהודי יסתכל, זה יעזור? היין והחלב מבטאים שני סוגים של השפעות. יין מבטא עוצמה, עוצמה של גבורה, שחודרת פנימה, נכנס יין, יצא סוד. יין מבטא משהו מאוד עוצמתי שבא להשפיע עמוק בפנים. הצבע האדום גם הוא מבטא צבע של עוצמה, של גבורה. ולכן, כשגוי מנסה להשפיע עלינו, אנחנו לא מתקרבים. כשגוי מנסה להוביל אותנו לאיזשהו מקום, אנחנו לא נקנה. חלב, לעומת זאת, לבן, עדין, מבטא חסד. חלב, אם גוי נותן לנו לשתות, זה בסדר גמור. אבל צריך רק להשגיח. שיהודי ישגיח על הדבר הזה. חלב גם יכול להרדים. איפה חלב הרדים? יהודית וזה קשור לחנוכה וסיסרה שאין מי שקטה אותו חלב יעל, יש את חבר נביא ספל אדירים, נכון, חלב יכול להרדים. כשאתה לוקח חלב מגוי תיזהר לא להרדם. אתה יכול לקחת חלב מגוי אבל בזהירות. יין מבטא ניסיון להשפיע בצורה ישירה, חלב מבטא רצון לתת. הגוי רוצה לתת לך, אתה יכול לקחת אבל תשגיח. יין וחלב. עכשיו אני רוצה קצת להתבונן על דברים שאנחנו לוקחים מהגוי, או מיהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, הם לא אותו דבר, אבל לצורך העניין שלנו הם מתגים אותו אותה תרבות, ואני רוצה עכשיו לתת כמה דוגמאות, ותגידו לי אתם אם זה יין או חלב. בסדר? מוכנות? קופיקו. יש פה מישהי שלא קרא קופיקו? אני מדבר על ספרים, סרטים לא ראיתי. הסרט לא זכית. יין מבטא ניסיון השפעה ישירה של רוח תרבותית מסוימת. וחלב מבטא סתם משהו שגוי רוצה לעשות טוב אפילו, אבל צריך להיזהר ולבדוק. מי, אנחנו עכשיו תתחילו להסביר. מי אמרה יין? את. מה יין בקופיקו? איפה קופיקו בא להשפיע עלינו תרבות? זו המטרה שלו? ובה המטרה של תמר בורנשטיין לזר, נכון? אני צודק? כן? היא באה להשפיע, אני מפעם, כן? היא באה להשפיע עלינו את התרבות הזאת, זו המטרה, היא כתבה, היא באה לכתוב ספר, אמר רגע.
לא.
אז מה זה? יש מי שחושבת שזה יין? קופיקו? רגע, את אומרת שהיא משפיעה, אבל היא לא באה להשפיע. אז אנחנו מסכימים שזה חלב, עכשיו אנחנו צריכים לבדוק האם זה חלב בהשגחת ישראל או לא. האם אנחנו נשתה את החלב הזה או לא? רגע, זה שתי שאלות נפרדות.
לא.
כן או לא קופיקו?
לא לשתה. כן. לא לשתה.
מי פה תתנגד שאלת שלה יקרא קופיקו? אף אחד לא נתן לשלך. עכשיו אנחנו באים לקחת את הספר, רואים את התמונה של הקוף החייכן עם הג'ינס ואת הדודה שושנה ליד. בסדר? אנחנו ניתן לילד לקרוא או לא?
לא.
יש פה מישהו שקרא קופיקו? זה קלקל אותך? אותך, סליחה?
באמירה שטותית כן. לא
שכן. איפה קופיקו משפיע עלינו?
לא,
עוד פעם אני שואל. קראתי קופיקו. האם אחרי קופיקו אני פחות טוב מאשר לפני הקופיקו? אני שואל אתכם, אני פה שואל שאלות. אתם ענות תשובות. זה חלוקת העבודה פה בשיעור הזה. לא, אני לא רוצה השוואות. אני שואל אם מותר לקרוא קופיקו או לא.
לא. למה? לא יודעים. סתם, כי זה מקלקל.
מה
זה אומרת?
כן?
לא, אמרתי שזה נראה לי במקום של חוסר כבוד, בשביל ילדים.
כלומר, הוא יכול להיות שייצור איזשהו...
אבל הרבה דברים חוץ מזה עלולים לגרום. מספיק חברים שמתנהגים.
כלומר, יכול להיות שיהיה לנו ספר של חיים ולדר שיגרום לאותו חוסר כבוד למבוגרים, כמו קופיקו? אני שואל בצורה... ככה אני חושב דרך אגב. שואל, כן, מאוד יכול להיות ספר חרדי שיגרום לחוסר... או ספר דתי שיגרום לחוסר כבוד למבוגרים. למה? כי גם בספרים דתיים חרדים יש אלימות לפעמים. לא פריצות, אבל אלימות, כוחנות, חוצפה יכול להיות גם שם. הרי מה זה קופיקו? הוא ילד שובב, לא ילד, קוף שובב, שעושה שטויות וחיים שוגעים קצת, אבל הסכמנו שזה חלב ולא יין, נכון? בוא ניתן רגע עוד דוגמה. ספר מנהרת הזמן, מישהי פה קראה? נכון, זה פתאום חיוך נוסטלגי כזה. אוקיי, מנהרת הזמן. יין או חלב?
חלב.
אנחנו נגיע לתנך באוניברסיטה עוד מעט. כן, אבל כשיהודי בא וכותב מתוך תרבות לא דתית, מבחינתנו אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב. אולי אפילו לא טוב. כן, המשל הוא על יהודי וגוי, אבל כיום כשיש יהודים שהעולם הערכי שמתוכו הם יוצרים הוא לא עולם יהודי, מבחינתנו אנחנו לא משווים בין יהודי וגוי, אבל מבחינת יצירת התרבות כן, אנחנו עוצרים פה עכשיו השוואה. כל דבר שהוא לא דוס, לא עם כיפה או חצאית, אנחנו בודקים.
למה
תשאו
העניין של ההשגחה של
העולם? בואו נבדוק, עכשיו עשינו בדיקת כשרות לקופיקו, כן, עכשיו הלכנו, היה פה קצת ויכוח, לא הסכמנו, לא חייבים גם להסכים, ויש פה חלק מהבנות שאומרות קופיקו לא נכנס אלינו הביתה, לבית שנקים בעזרת השם, לא ייכנס קופיקו, יש בנות שאמרו כן, בסדר גמור, ייכנס קופיקו. נכון? יש פה ויכוח לגיטימי. עכשיו עברנו למנהרת הזמן.
אבל השאלה כאילו עוד כמה צריך?
סיכמנו כבר שחלוקת העבודה פה היא?
מה, אני אשאל שאלות.
אפשר לשאול שאלות. אבל מה אתם אומרות על מנהרת הזמן? עוד רגע, נשמע עוד שאלות. אני רוצה... יין או חלב?
חלב.
הוא בא להשפיע עלינו תרבות מסוימת מנהרת הזמן?
כן.
האם יש בו השפעה תרבותית אבל או לא?
כן.
האם מי שקורא מנהרת הזמן... יוצא עם תחושה שחבר וחברה זה משהו לגיטימי. את
משמעית כן.
תקריא שוב. מנהרת הזמן, עד כמה שאני זוכר, זה... שני חברים שבגיל 12-13, פחות או יותר, שהם עוברים כל פעם לדור אחר, תקופה אחרת בהיסטוריה, אני לא זוכר מהסופרת, אבל היא כן כותבת בצורה מאוד מאוד כאילו ערכית, נגיד את זה ככה, אבל לא עולם הערכים שלנו לגמרי, כן? היא כן ציונית, היא כן מסורתית, היא לא מדבר בזלזול על דברי קדושה, לא נראה את זה שמה, אבל בסוף היא כן, יש שם איזושהי תרבות שהיא שונה מאצלנו. עכשיו אני שואל, האם יין זה לא, זה אני חושב שהסכמנו, אבל השאלה, היא לא באה, כלומר היא לא באה להחדיר תרבות, השאלה אם זה מחדיר תרבות שלא מתאימה לנו, כן או לא? זה בגלל ששם יש ספרים מאוד אלימים בספרייה התורנית. ספרים שאני לא רשיתי לילדים שלי לקרוא. כי באיזשהו מקום המדד לספרות דתית או לא, זה מי חיבר ולא מה התוכן. ספרים מאוד אלימים, שממש הכניסו לי אחד הילדים שלי לאיזשהו ממש סרט כזה של... אמרתי לו, זה אתה לא קורא. יש לא מעט ספרים כאלה שלא בטוח שכדאי לתת לי. כאילו, גם פה צריך השגחה. אבל אני שואל, מנהרת הזמן... אני עוד מעט תשאלי את שאלתך, סבא, לא ברחנו מזה. מנהרת הזמן, זה משהו שבעינינו מייצג משהו שהוא חלב כשר או לא כשר? יש פה דף של אמיר כבל, אין לי את זה. אפשר לתת לילדים לקרוא את זה בלי בעיה או לא? אז האמת היא שאני פעם סיננתי את מנהרת הזמן, גרנו פעם באיזשהו יישוב, שלא היה בו ספרייה נורמלית, היה פה ספרייה רגילה כללית מה שנקרא, עם איזה מדע שניים של ספרים תורניים או קצת יותר מזה, אבל ילדים שגמרו לקרוא את זה מאוד מהר, חיפשו מה לקרוא, אז קראתי, השלמתי את הפער התרבותי שלי בגיל מאוד מאוחר, קראתי חלק ממנהרת הזמן וסיננתי, חלק הרשיתי, חלק לא, כלומר היה שם חלק שכאילו סיפור האהבה כזה היה ברקע, לא דברים בעייתיים, כן, אבל בסך הכל דיבורים על קשר רגשי בין נער ונערה, לא למטרת ניסויים, נגדיר את זה בעדינות. כן, ילד בן 12-13, זה הגיל שלהם. אבל בסוף יש ספרים שיותר יושב ברקע. אז זה חלב, צריך לבדוק אותו. בואו נדבר על עוד דוגמה. וויינט.
מה זה וויינט?
אוי וויינט.
חד משמעית יין.
זה אתר חדשות. או וואלה. או נוט, כל מיני כאילו תוכניות כאלה. אתרי חדשות או תקשורת? יין או חלב? כלומר, די מוסכם פה, נכון? אין פה בינתיים ויכוח הזה, שלצרוך תקשורת חילונית זה מישהו שבא להשפיע עלינו. הוא לא בא לתת לנו מידע, הוא בא לתת לנו עולם ערכי. זה מוסכם? כי לא תמיד מסכים, יש כלום לא, הוא בא לתת לי חדשות, הוא לא בא לתת לי עולם ערכי. הוא בא לתת לי מידע. אבל זה לא, אני חושב שלא, אני חושב שזה יין. דרך אגב, תקשורת היא לא מדויקת גם בקטע של המידע. כלומר, הרבה פעמים מספרים סיפור לא נכון, ויצא לי לראות את זה פעם בצורה מאוד מאוד חדה. כשהייתי בשירות הצבאי, הייתה איזושהי תקלות עם מחבלים, ואחד החברים לפלוגה נהרג. זה קרה בלילה, שעה מאוחרת יחסית, 10-12, לא זוכר בדיוק את השעה, ולמחרת בבוקר כל העיתונים בישרו על מותו של חייל צה"ל ברצועת עזה, וסיפרו סיפור מסוים, מה קרה באותו אירוע. עכשיו, הכרנו את האירוע. לא הייתי באותה התקלות בדיוק, אבל הכרנו את האירוע מכלי ראשון. בסדר, היה שם שני חיילים שאחד נפצע, אחד נהרג, בחור מדרום אפריקה שעלה, התגייס בתור חייל בודד, ועוד חייל שחטף כדור בקסדה. הקסדה הייתה עם שקע כזה, בלי קסדה הוא גם היה נהרג, הוא נפצע. עכשיו, הכרנו את הסיפור מכלי ראשון, היינו אחר כך בלוויה, הכרנו, וכל העיתונים התייחסו לאירוע הזה וכתבו את מה שקרה, אף אחד לא כתב את מה שקרה. כולם התייחסו ונתנו סיפור, כי עיתונאי חייב לתת סיפור, אף אחד מהם לא כתב את האמת. עד היום יש לי הבאת גזרי עיתון מאותה תקופה. רשמו איזשהו סיפור שהיה נראה להם מתוך השמועות שהם לקטו שזה מה שקרה, וזה לא מה שקרה. הם תיארו איזשהו תיאור קרב שלא היה. בסדר? עכשיו בסוף, מי שקורא את זה בטוח שהוא יודע מה האמת. הוא קרא ביתם. עיתונים לא באו לתת מידע, הם באו, עיתונות זה יין, תקשורת זה יין. מה לגבי אוניברסיטה? הזכירו מקודם לימוד תנ"ך. לימוד תנ"ך באוניברסיטה. יין או חלב? מי שמלמד תנ"ך באוניברסיטה בא לתת לנו מידע או תפיסת עולם? נכון, אני מסכים עם זה. אני חושב שרוב האנשים שמלמדים תנ"ך באוניברסיטה, לא רק תנ"ך, גם היסטוריה וארכיאולוגיה, כל מיני מדעים שנוגעים בזה, באו לתת תפיסת עולם, לא באו לתת מידע. גם היסטוריה, דרך אגב, יש כאלה היסטוריונים שבאו לתת תפיסת עולם. אם תבדקו בוויקיפדיה מה כתוב על הטבח בדיר יסין, שמעתם על הטבח בדיר יסין? לא שמעתם? תקופת קום המדינה? יש איזשהו טבח שמספרים שחיילי האצ"ל והלח"י עשו, הרגו נשים וילדים ללא רחמים. יש איזשהו שמועה שהופצה. זה סילוף היסטורי, זה לא מדויק. קרה שם משהו שמת בתוצאה ממנו נהרגו הרבה נשים וילדים. מה שקרה שכתוצאה ממנו נהרגו הרבה נשים וילדים זה שהערבים השתמשו במגן אנושי. ועוד לא היה בגץ. זה מה שקרה. ערבים השתמשו בנשים וילדים כמגן אנושי, ולוחמי העצב והלחי פשוט ירו בלוחמים הערבים והרגו גם נשים וילדים. אבל זה לא היה טבח. עכשיו, מי שלא קורא בוויקיפדיה, לא בדקתי, אבל מי שקורא סיפור בספרי ההיסטוריה, מקבל מידע לא נכון. כי מי שכתב את ההיסטוריה בא לתת יין או חלב. אפשר לתת עוד דוגמאות, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה פשוטה. אם הסכמנו שתקשורת זה יין, ותנ"ך באוניברסיטה זה יין, למה אנחנו לוגמים כל כך הרבה יין של גויים? למה העולם התרבותי שלנו, אנחנו מרשים לעצמנו להגיד לי זה לא יקרה? אני יכול להסתכל בחדשות לקרוא מעריב, או מעציב, או ידיעות, או כל דבר אחר, ולא יקרה לי שום דבר. למה זה לגיטימי לראות סרטים שמי שיצר אותם בא להשפיע? מערבונים למשל באו למכור. מה מערבונים באו למכור? לא להרוג אנשים. מה מערבונים? זה סרטים של הקובויים, הרב פרוע, סוסים, אקדחים. מה זה בא למכור? סיגריות. קמתי גיבור, כל הזמן גיבור מדליק סיגריה. הוא בא למכור סיגריות או ג'ינס. כי ברגע שכל הזמן רואים את הגיבור מדליק סיגריה, פתאום זה משכנע לי. עכשיו, יש סרטים שבאו למכור תרבות. סרטים באו למכור תרבות. איך אנחנו כציבור לא דוקים על מי שרואה סרטים? איך אנחנו בעצמנו לוגמים יין כל הזמן? אני לא מדבר על חלב שאפשר לדון ולהתווכח אם זה טוב או לא טוב. אני מדבר על יין שגוי לא נגע בו, הכין אותו, ייצר אותו כדי להשפיע. הוא מתפרנס מעיצוב דעת קהל. איך אנחנו לוגמים יין כזה בלי שום סינון, בלי שום ביקורת? סומכים על עצמנו שנדע לסנן מול מישהו שזה המקצוע שלו להשפיע? לעבור את חומות ההגנה שלך? קניון, לדוגמה. קניון בא להשפיע. איך קניון משפיע? מלא פרסומות, אבל זה משהו שאנחנו יודעים שהוא בא להשפיע. האם מסובך למצוא את האוטו בחניון בקניון? קניון גדול. מסובך למצוא את האוטו בחניון או לא? יש כמה קומות. כל המסדרונות נראים אותו דבר. יש מישהו שתכנן את זה, שלא נרצה להגיע לאוטו, אלא נשאר כמה שיותר זמן בקניון, כי כל הזמן יושב ברקע, אוף, זה מעצבן למצוא את האוטו בחניון פה. יש מספר באוטו, אבל לא זוכרים בדיוק. אומרים, טוב, חניתי פה ליד האוטו האדום. האוטו האדום נסע. נשארנו, אני מחפש את האוטו. זה שיש במסדרונות
מוזיקה מאוד מאוד מלחיצה, ובחנויות מוזיקה רגועה, זה לא סתם. זה בא לגרום לך להיכנס לחנויות, כי בחנויות למוזיקה עדינה. עכשיו, זה משהו שיש אנשים שיש להם דוקטורטים באיך להשפיע, והם יוצרים קניונים כדי למכור כמה שיותר. זה שהכיסאות במסעדה הם רכים, ובבר הם כאלה, נכון, כאלה מסעדות, כי יש בברים, יושבים, כיסא, חצי עקום אפילו, רק שתחליק ותברח, תשתה, תלך. לא רוצה שתשב פה. זה כיסא גבוה, שלא נוח לשבת עליו, כי אני לא רוצה שתשב. מסעדה, אתה משלם הרבה, בוא, תנסה לך כיסאות נוחים, קשה לקום. יש מישהו שמתפרנס, הוא לומד על זה שנים, מתפרנס כדי לשכנע אותך. פתאום, בכל מה שקשור לצריכת תרבות, אנחנו אומרים לעצמנו, לא, אני בסדר, אני אסתכל, אני אסנן, אני אריץ את הקטע הזה ויהיה בסדר. עכשיו, אנחנו נלך לאוניברסיטה כי אין לנו ברירה, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים באיזושהי חזית. עכשיו, עוד לפני האוניברסיטה, נגיע לזה עוד רגע. כשאנחנו נמצאים ורוצים לפתוח אתר חדשותי, מה אנחנו עושים בשעות הפנאי שלנו? האם אנחנו לא לוגמים יין? על מה? עכשיו אני אשאל את השאלה הזאת. אם היה פה יהודי המכבי עם קומץ חשמונאים, מה הם היו זועקים? על מה הם היו יוצאים לקרב? הם אומרים, איך אתם לוגמים יין? בלי שום סינון, בלי שום ביקורת? איך אתם אוכלים חופשי מדברים שגויים בישלו לכם? צריכת תרבות, סרטים, ספרים, הכל נכנס, בלי שום סינות, בלי שום ביקורת. רב אלחונן וסרמן, סיפרתי עליו אחד השיעורים האחרונים, ראה פעם אצל קרוב משפחה שלו עיתון. עיתונות של פעם, שחור לבן, בלי תמונות, עיתונות מאוד ישנה, הוא חי לפני השואה. הוא שאל אותו, למה אתה מחזיק את העיתון הזה בבית? אז הוא אמר, יש פה כל מיני ידיעות כלכליות, אני איש עסקים, איפה יש מלחמות, איפה יש זה. יש פה גם דברים לא טובים, יש פה מאמרי דעה שאנחנו יודעים שהם בעייתים, עוד זה אני לא קורא. שאל אותו רב אלחונן וסרמן, תגיד, אם בעיתון הזה הייתה כתבה נגד אבא שלך, היית מכניס את העיתון הזה הביתה? אומר, מה פתאום? העיתון הזה יורק כל יום על אבא שבשמיים, העיתון הזה מפיץ כפירה, איך אתה מכניס אותו הביתה? איך אתה מעיד להכניס את זה הביתה? הסטייגלר, אבא של רב חיים קניאבסקי, אמר פעם שעיתונות, גם הוא דיבר על עיתונות שהיא ישנה, לא מה שיש היום, זה עבודה זרה, גילוי עורת שפיכות דמים. למה? זה מפיץ כפירה. עיתונות מפיצה כפירה. עיתונות מפיצה כל דבר שנגד קדושה. כל דבר שנגד הקדוש ברוך הוא. כל דבר. עיתונות מעודדת, עבודה זרה. לא, לא עבודה, לא להשתחוות לפסל, אבל כפירה, כן. גילוי עריות. תרבות של פריצות. העיתונות מעודדת את זה. מה עשה פלון, מה עשתה פלונית, ומה היא לבשה, ומי הסתובבה, ומי התחתנה, ומי התגרשה? פירוק ערכי המשפחה. וגם שפיכות דמים, אם זה שיימינג, אם זה הלבנת פנים, אם זה להפוך אותנו לאדישים לאלימות. אנחנו מסוגלים לשמוע סיפורים איומים ולהגיד, בסדר, הדברים האלה קורים. כי התרגלנו לשמוע אותם. התקשורת מחנכת אותנו לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואנחנו צורכים את זה, לוגמים את היין הזה חופשי חופשי, בלי שום סינון, בלי שום ביקורת. יש לנו פער תרבותי מטורף, אנחנו מתעלמים ממנו. אנחנו בלי שום בעיה, נלך להופעה של איזה זמר, למרות שהוא מייצג עולם תרבותי אחר לגמרי, וזה יין. זה לא חלב, שאולי סינון יעזור, אולי לא, אולי השגחה תעזור, אולי לא, בוא נבדוק מה זה. זה יין, ואנחנו לוגמים את זה. למה? אם היה פה עכשיו חשמונאים, היו אומרים, היום דיבליד הקנן, וסוגרים אותו. אולי, אולי לבית קולנוע, היו סוגרים אותו. לא יודע מה. אבל הם יהיו זועקים, איך אתם לוגמים פה יין? בלי שום בעיה. שאלות.
מה עם העיתונים של שבת
היום? זה משהו שהוא מושפע מהעיתונים? אני לא מכיר, לא קורא, לא יודע. חלק אני לא קורא כי אין לי זמן, חלק אני לא קורא כי אני לא רוצה לקרוא.
איך זה שיש את העיתונים שלנו?
מה זה שלנו?
של שבת, זה בא ממקום?
מוסף של מעריב?
שבי כל
הגילוי הדעת. אז תלוי מי כתב, בוא נבדוק מה זה, בוא נבדוק מי זה. אבל עצם זה שאנחנו מכניסים רוב ציבור הדתי-לאומי, צורך בלי שום בעיה, תרבות של יין. אני לא מדבר על חלב, לא מדבר על דברים שצריך להשגיח ולבדוק, מדבר על דברים שהם באו להשפיע עלינו תפיסות עולם. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו יש לנו חוש ביקורת. אין חוש ביקורת ולא נעליים. אנחנו, יש פה אנשים שבאו, שלומדו איך להחדיר עמדות. הם פרסומאים, הם אנשי תקשורת, זה המידע שלהם, זה הכוח שלהם. ואנחנו סומכים על כל ילד בן 14 שידע לסנן לעצמו את הסמארטפון. ידע על מה להסתכל ומה לא להסתכל. זה בלתי אפשרי לחנך ככה. בציבור הדתי-לאומי לוגם בהמוניו יין של גויים. ואם יש משהו שחנוכה צריך לשמור לנו, זה על הרוח הזאת שאומרת לא ליין של גויים, לא לתרבות יוון, ולבדוק מה זה תרבות יוון היום. תרבות יוון זה לא איזה מישהו שעושה ככה. תרבות יוון זה נכנס אלינו הביתה, ואין פה בית, כולל הבית שלי, שלא נכנס תרבות יוון. זה חודר כל הזמן. ויש מעט מאוד בתים ששמים חסמים, מחסומים לתרבות הזאת. תרבות יכולה להיות עם כיפה, יכול להיות מישהו עם כיפה שיכתוב משהו, אבל הוא לגן מפני כן כמויות כאלה של יין שהוא כבר שיקור. הוא שיקור מרוב תרבות יוון, הוא משקה אותנו את היין הזה שנשפח מתוכו החוצה. ואנחנו לוגמים כל דבר, בלי שום ביקורת. אנחנו הולך לאוניברסיטה, נשמע קורס בתנך, יבוא איזה מישהו עם משקפיים עגולות וקרחת ויגיד לנו, לא, בריאת העולם היה ככה, לא היה בריאת העולם, כן היה בריאת העולם. מישהו שבא להשפיע עלינו תרבות. איך אנחנו יכולים? עכשיו, אפשר להגיד, כן, חייב ללמוד באוניברסיטה, אחרת אי אפשר להתקדם בחיים. בסדר, לך בזהירות. תבחר מה ללמוד ומה לא ללמוד. תבחר מה לסנן ומה לעכל. מה לזכור רק בשביל המיוחד ומה לשכוח. אבל ללכת ללמוד תנ"ך באוניברסיטה, זה מגמה של כפירה. זו התכלית שלהם. איך אנחנו יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו בלי שום סינון? יש למישהו תשובות לשאלות האלה? או רעיונות? איך אנחנו מחסנים את עצמנו יותר? איך הדור הבא שלנו לא יהיה כזה? איך נשמע, אם נשמע בחור דתי שהולך לאיזו הופעה של זמר חילוני, נסתמרר? לא נבין איך זה יכול להיות שמישהו לוגם יין? כי בא מישהו לזמר ושר שירים של פריצות.
לא אז הוא... זה השירים.
אם אני יודע מראש מה הוא ישיר ויקבל את הרשימת שירים, יכול להיות שכן. אולי דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. יכול להיות שכן. אבל סתם הופעה, הרבה פעמים זה מופעות, בוודאי של זמרות, הן לבושות לא צנוע. לא, כאילו, הן לבושות באופן שמחנך ומשדר פריצות. איך יכול להיות שסטנדרט הלבוש שלנו כל כך מושפע, סטנדרט לבוש אחר? איך יכול להיות שהדמות שכל כך הרבה, גם בנים וגם בנות, בציבור הדתי רוצים להיות, זה רק להיות מפורסה? להיות כמו פלונית שהוא שחקן כדורגל, כמו פלונית שהיא דוגמנית, הכל חיצוני, הכל שרירים וכוח, אין שום פנימיות, שום טהרה, הדלקת הנר, נר קטן, שומר של כל יהודי יש בתוכו פח של שמן, כל יהודי בתוך תוכו כהן גדול בקודש הקודשים, כל יהודי למרות מה שהוא עבר, הוא יכול לצאת מזה, אבל צריך להתחיל להדיק נר על פתח הבית, להתחיל לסנן. זאת אומרת שאנחנו צריכים לא רק לחסום, אלא גם לפתח חוץ שדרה פנימי. מסכים.
זה
לא שריון. שריון לא יעזור. כי יחדור בכל אופן, צריך לשים שריון, אבל זה לא מספיק שריון. אני מסכים. עסקנו בזה גם באחד השיעורים האחרונים, בצורך לא רק להתגונן, אלא לבנות חוץ שדרה. נכון? אמרתם שלמדתם את הפסקה הזאת ברב קוק, על עמידה בלחץ חברתי, בסוף יש מושג שנקרא עין הרע. עין הרע זה לא רק מושג רוחני, עין הרע, איך שרב קוק מסביר את זה, חלק מעין הרע, זה פנייה ללחץ חברתי. ואדם צריך להיות בלי עין הרע, כלומר, מסוגל לעמוד כנגד לחץ חברתי. בסוף לא מספיק לבנות הגנה, כי הגנה תיפרץ. אני מסכים. עוד הערות, תובנות, מחשבות שלכם, שאלות? אני לא יודע. אני יכול להגיד לך מה, אני יכול להגיד לך מה אפשר לעשות. אפשר להתחיל מלחנך את עצמנו. המבוגרים שכבר ראינו ועברנו את הכל, חסינים מכל פגע. לא, גם מבוגרים שלא יכניסו הביתה כל דבר. יש להם יותר יכולות מפעם, יש להם יותר בעיות מפעם, אבל גם יותר יכולות. כשאני הייתי ילד, גדלתי משפחה מאוד דוסית, ורשמו אותי ההורים לספרייה תורנית. ובשרש שגלשנו בזמן, אמרתי לכם שאני אגלוש, אבל עכשיו אני מבקש. כן, אפשר? עוד דקה, הלכתי לספרייה תורנית. הספרייה התורנית הייתה בקומה השנייה של בית הכנסת. והיה שם, זה היה מין עזרת נשים כזאת עליונה, והיה שם ארון שתי דלתות, חמישה מדפים. אחד מהם היה עם כל מיני ציוד, לא יודע מה, בריסטולים, עוד אחד עם כרטסת של שמות, שלושה מדפי ספרים. זה היה כל הספרים התורניים כשאני הייתי ילד. מ' ליימן, סופר שחי בגרמניה לפני כ-200 שנה, ושמואל ארגמן, ספריית זרקור? מכירים את הדברים האלה עוד? עכשיו, היום יש לנו באחיה ספרייה תורנית, קרוון שלם, אלפי ספרים תורניים. לא כולם בסדר, אבל רובם בסדר. היום יש יותר מענה מאשר פעם. יש שם הרבה יותר בעיות מפעם. האינטרנט הלא מסונן. אני מרשה לעצמי להסתובב עם קסילופון. בסדר? זה איפה הטלפון שלי? טלפון כזה. בסדר?
עכשיו... אין לי...
לא, עכשיו לאשתי יש טלפון חכם, ויש לי כמה קצות וואטסאפ שם, דרכה. אבל אני לא צריך כל הזמן להיות מחובר לאינטרנט.
אבל לא תקראו מה שאני אומר, העולם יהיה כל כך משוכלל שכולם כבר יהיו חייבים
להיות עם זה. חייבים להיות עם זה?
לא חייבים, אבל זה יהיה ממש קשה.
מה אני מוכן לוותר כדי לחנך את הילדים שלי בקדושה וטהרה? אסור להתנתק לגמרי. לעולם תהיה דעתו של האדם מעורבת עם הבריאות, אני מסכים. אבל השאלה היא מי להתחבר ומי להתנתק. אנחנו היום צורכים כל דבר. אנחנו היום לא מסוגלים להגיד את המילה לא. יבוא ילד ויגיד אני הולך לסרט. האם הורים תמיד שואלים, רגע, איזה סרט? עם מי אתה הולך? אולי אתה בכלל חי באיזשהו סרט בעצמך? כמה הורים שואלים את השאלות האלה? שואלים? לא שואלים? כמה שואלים? שואלים מספיק? או שהורה אומר לעצמו, לא, אני סומך על הילד שלי ואני מביע בו אמון, הבעת האמון היא הכי טובה. זה יפה להביע אמון, אבל אין לילד יכולת, גם למבוגר אין יכולת, להתמודד מול יין. אין. אני לא יודע, לא יודע לתת פתרונות, לא אתם פתרונות. אבל לפחות הם מודעים לבעיה, אני לא יודע. אני לא יודע, זה דור שמתחיל לגדל ילדים. אמרתי לאבא שלי, אשריך ואשריך אליקך, אחותי הקטנה ביותר, היא עכשיו בשירות לאומי. אני אחד מהגדולים, אחותי הקטנה עכשיו בשירות לאומי. אמרתי, אבא, הרווחת, אתה בדור שאתה אפשר לחנך ילדים בצורה נורמלית, איכשהו. אני לא יודע איך לחנך את הילדים, אבל אני יודע שיש בעיות. אני אנסה למזער את הנזקים. אני אנסה. זה יכול להיות בכמה דברים. אבל דיברנו על זה גם שיעורים קודמים, ונדבר על זה גם בהמשך. אבל לפחות מודעות לבעיות, לא ללגום חופשי, יין. זה מסוכן. אפשר להיות שיקורים, אפשר לאבד את הכיוון. גם חלב זה לא פשוט. אנחנו לוגמים יין. ואסור ללגום יין של גויים. גם אם מי שייצר אותו זה יהודי. בסוף, אם הוא משפיע עלינו תרבות, בסדר, בוא נהיה ממש חדים. תקשורת זה תרבות. זה תרבות שגוי ייצר אותה, או מישהו בתפיסה גוי ייצר אותה, כדי להשפיע עלינו, את סולם הערכים שלו. פתאום זה נראה לנו נורא לגיטימי לא להקים משפחה. או להקים משפחה בגיל מאוד מבוגר, או להקים משפחה שהיא לא משפחה, אבא, אמא. פתאום זה נשמע לנו הגיוני, כי אנחנו צורכים כל הזמן יין, שנגעו בו גויים, שהושפע מתרבות זרה. זה מאוד מסוכן, ואנחנו נרדמים בשמירה. טוב, גזלתי לכם הרבה זמן. מתנצל על האיחור ועל הריחות.